הערה, מה עם העים? כן? יש פה חסר מילים. בכלל, בפרק הזה זה מאוד אופייני. ממש מאפיין את הפרק. כן? שמתם לב עוד הערות כאלה? טוב, בוא נראה לאט לאט. עוד שאלות. כן, יש כל מיני שיבושים, שינויים, לא מובנים. כל מיני דברים. פרק הזה, ממש תעלומה יש בו. כן, עוד הערות. כן. יפה. הנה, גם פה. מיד הפסוק הבא, אני כבר ממשיך את השאלה שלך. וליונתן בן שאול בן נכה רגליים, זה מה שאתה הולך לשאול, מה נכנס לפה מפיבושת? מה רוצים ממנו? כן, מה זה? מדוע הוזכר?
לא.
אז אתה כבר נותן איזה הסבר, למרות שאני עוד לא רואה איך ההסבר הזה... זאת אומרת, הולכים לספר פה איך הולכים להרוג את איש בושת, מספרים על הרקע לרוצחים, מה העניין של... להזכיר פה פתאום את הבן של יונתן, שהוא נכה רגליים, שהוא... כן? הכיוון הוא נכון, מה שאתה הולך לומר, אבל השאלה היא במקומה. כן? שאלה אחת סובלת תירוצים הרבה, אבל השאלה היא תמיד שאלה. כן. יפה, יפה. אתה אומר, אתה שואל ככה. אתה אומר, מיד ששמעו... וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו. כן? כי מת אבנר, וירפו ידיו, ואחר כך אתה אומר, הנה יש את ה... הוא רפו ידיו, ומפיבושת בן יונתן, ופיסח ברגליו. יפה מאוד, זה הרי יפה מאוד. העונש שנותן דוד לנערים שם מענישים את בענה ורחב, זה שהם מקצצים את ידיהם ורגליהם. אז... אולי יש פה איזה משהו שבאמת מתקשר לזה, שמתחיל הפרק ורפו ידיו של ישבושת, התפסחו רגליו של מפיבושת, ומה עושה דוד? למה הוא קוצץ להם לידיים ורגליים? מה העניין המיוחד בזה? מה גם שהרגליים שלהם באמת, הם השתמשו הרבה ברגליים. הם היו עצנים טובים מאוד, או הולכים, הלכו לילה שלם מעבר הירדן עד חברון, כדי להגיע לדוד, בהחלט... מסרי גדודים, כן? מסרי גדודים. רואים שמאנשי צבא רציניים מאוד, מזכירים את... אגב, אותו מסלול שהם עושים יואב ואבישי, אחרי המלחמה, כן? שהם חוזרים לילה שלם, כל הלילה הם הולכים ויאור להם בחברון. כן? בדיוק אותו דרך הערבה כל הלילה, אותו מסלול, דרך הערבה כל הלילה, אזכורים שנוסעים דרך הערבה. כן, עוד הערות. כן. יפה מאוד. הנה, אני רואה, אני סימנתי לי לפני שנים רבות, הערות כאלה קצרות, אם אפשר להראות לכם את התנ"ך שלי, זאת אומרת, כל השאלות שאתם שואלים, הכל כאן מסומן שלמדתי את זה בבקיאות. וישמע בן שאול, מה פתאום שכחנו את שמו? וישמע איש בושת? מה זה וישמע בן שאול? בן שאול, פעמיים. כן. כן, אגב, תשים לב שדוד המלך, כשהם מספרים לו שהנה, האויב שלך, הרגנו את האויב שלך, הוא לא מזכיר, הוא רק כותב איש צדיק. נכון? אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו. הוא לא קורא לו, איך העזתם לשלוח ידכם במלך ישראל. דוד יודע שהוא לא מלך. וגם הוא יודע שהוא לא מלך. כן? מלך לא יכול למנות את עצמו. זה לא ליסטיות. מי שכל הקופץ זה ממנה את עצמו. אלא צריך הסכמה של הקדוש ברוך הוא, הסכמה של העם. דוד לא קורא לו מלך, אבל הוא איש צדיק. הסיבה שהוא צדיק, הוא לא חייב מיתה על זה שהוא... ואם מישהו צריך להחליט שהוא ימות, אז דוד צריך להחליט שהוא ימות, ולא אתם. כן, עניין הסמכות. כן? אז לכן רואים שדוד לא מכנה אותו מלך, אז ממילא מובן שהתנ"ך גם לא מכנה אותו מלך. אבל למה פתאום באמת קיצצו את שמו? למה קוראים לו בן שאול? סביב העניין הזה שאבנר נהרג. אז כאן אגב, כאן אני כבר אין תשובה, כי דיברנו על זה שבוע שעבר. הסברנו שכל הפעולה, כל המהלך של אבנר, היה בדיוק במה שכתוב פה. זאת אומרת, שיהיה לשאול בן מושל יושב על כיסאו אחריו. כי זה המשמעות של מלך. כן? וכאן רואים בעצם כל המעמד שלו היה מצד אבנר, ולכן מובן למה רפו ידיו. ברגע שאבנר מת, אז אין לו שום דבר מצד עצמו. לא היה מסוגל לעשות שום דבר. אגב, זה אולי דומה למה שהצבת קודם, שאיש בושת הוא באמת, חוץ, אבנר הוא באמת הדמות החזקה. הוא היה, אגב, גם שם כתוב, רגליך, נכון? ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים. נכון? כך כתוב. כמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים. זה יפה מאוד, זה משלים את התמונה. כל פה עניין ידיים ורגליים. כן? מתחיל עם אבנר, שהוא נהרג במין תרמית כזאת, במין, חשב שקוראים לו לשלום ורצחו אותו. והנה כאן, בעצם מה שרואים מפה שבית שאול לא מהווה כזאת סכנה לדוד המלך. דוד מתעלם מזה לחלוטין, מהמשמעות של, הוא לא כועס עליהם ולא מחפש את, לא אויבים שלו, לא מסכנים אותו. כן, בהחלט רואים את הציור הזה של, ומי שהיה חזק פה זה אבנר, הרגליים, הידיים, הרגליים של איש בושת, אולי זה מובן השלום מפיבושת מוזכר פה שהוא נכה רגליים, שהוא שוב, הוא לא יוכל להניג את עם ישראל, הוא לא ילך, הוא לא יוציא ולא יביא. ואיש בושת הוא כבר אוי ורבוטל, הוא לא, ידיו רפו, כל ישראל נבלו, אין מה לחפש אחריו בכלל, לא מתעסק איתו בכלל. ודווקא שני האנשים האלה, מה שמניע אותם, זה כנראה איזה נטייה להתחנף לדוד, לקבל איזה עמדה. כן? עושים לעצמם איזה, גם כאן אגב זה מקרינה, מה שלמדנו לפני כמה שבועות, על האיש המעלקי הזה, שגם הוא אומר לו, שהוא כותב שהוא מבשר, כן? כי המגיד לי הנה מת שאול. ואגב, שימו לגב, פה רואים שדוד לא האמין לו שהוא הרג את שאול בעצמו. המגיד לי כי מת שאול. לא מספר פה שזה שאמר שהוא שלח ידו במשיח השם, אבל פה זה היה מתבקש. אתם שלחתם ידכם על איש צדיק. הוא רק הגיד לי שהוא מת, והרגתי אותו. והיה מבשר בעיניי. כן? כי היה מבשר בעיניו. כי מבשר בעיניו. והוחזה בו והורגהו בצגלג אשר לתיתי לו בשורה. גם משפט קשה. הוא רצה לתת לי בשורה, אני נתתי לו בשורה. מה פה שאלת איתי לו בשורה? הנה, הפכתי אותו למסר לדורות. הפכתי אותו לסיפור. עכשיו כולם ידעו שמה דעתי על רוצחים שפלים כאלה שמספרים סיפורים על בית שאול. אז גם כאן רואים, זה מחזק את מה שלמדנו אז, ששאול לא נהרג על ידי האיש גר המליקי הזה, אלא הוא רק סיפר שהוא מת. לפחות דוד לא האמין לו. יפה, אז בואו נלך הלאה. מה עוד? כן, לאט לאט ברוב השאלות התמונה מתבהרת קצת, מקבלים איזושהי הסתכלות יותר בהירה, כן.
מה העניין של המצלים
שתלו אותם שם? נדמה לי גם שם, על ההוא כתוב אותו דבר, לא? איך כתוב שם על המליקי הזה? איך שלחת פרק א' פסוק י' ד' ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלוח יד ולשחט את משיח השם ויקרא דוד לאחד מהנערים וגש גבו לא, שם לא כתוב שתלו אותו לבריכה אתה צודק זה היה בבריכה בגבעון אני לא מתחרז לבריכה בחברון אבל זה לא, זה בעונות ידה ורגליו ופה זה ידה ורגליו אין שיעור רק את הגוף זה אגב פרפרזה למה שהוא עשה, שהם עשו, הם הורידו לו את הראש והשאירו לו רק את הגוף עם הידיים והרגליים. את הראש הם הסירו, דוד השאיר אותם רק ראש עם גוף, בלי ידיים ורגליים. זה עניין של כבוד. שאלה טובה בהלכה, זה שאלה של מת מצווה. זה שאלה, תראה, כל עניין של קבורה זה עניין של כבוד. כבוד למת. ודאי שלקבור את הראש של איש בושת בקבר של אבנר, שגם הוא קבור בחברון, זה כבוד. זה לכבודו. הרי הוא מינה אותו. מי עשה אותו ראש? מי עשה לאיש בושת את הראש? ומי הוריד לו את הראש? הרי מי שגרם שאיש בושת ימות בסופו של דבר זה גם אבנר. אז אם אתה חושב, זה בעצם הלך החבל אחר הדלי. בדיעבד, זה היה המקום המתאים, שם היה הראש, בחיקו של אבנר. כן. אבל לקברו של יעקב, זה לא של יצחק, למה של יצחק? כן, ככה זה מופיע. כי הבור החפור היה, אבל טוב, מערה, התגלגל, לאן שהוא במערה. טוב, אפשר לבדוק. יכול להיות. כי בתוך מערה, איך הם שוכבים שם הרי? זה שוכבים במערה. חזר לשורש, כי מי עשה את עשיו ראש? גם יצחק. יצחק רצה לעשות אותו ראש. הראש חוזר למקור. אגב, פה אפשר לשים לב דבר מאוד מעניין מבחינה אמונית. אז תראו איך שדוד לא עושה חשבונות שמיים. זה לא יאומן. מדהים. הרי הכל, הרי ברור שאיש בושת היה, זה החשבון שמיים שזה מה שיקרה לו. כן? לאבנר מה שקרה, גם היה מגיע לאבנר שזה מה שיקרה לו. כל המעכב מלכות בית דוד, זה סופו. אבל זה בדיוק מגלגלים זכות לידי זכאי וחובה לידי חייב. זאת אומרת, יואב ואבישי שעושים את מה שעושים לאבנר, זוכים לקללה הגונה מאת דוד, דיברנו על זה שבוע שעבר, ורחב ובענה שהם שלוחים לטפל טיפול נאות באיש בושת שמעכב את מלכות בית דוד, גם הם זוכים לטיפול נאות מדוד על מה שהם עשו. זאת אומרת, לא מתחשבים בכלל, ובכל דוד לא מתחשב לחלוטין, באיזה צידוקים רוחניים, מוסריים, במה שקורה ל... ומה שקורה ל... 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 מצד הראוי, כאילו מה שהראוי לקרוא לו, כן? מה שהראוי במילה לקרוא לו. בוא נראה הלאה, עוד שאלות, כן.
פסוק ה', עד פסוק ח', יש את התיאור של הרצח.
כן.
יש איזושהי כפילות ואריכות מאוד.
נכון מאוד, יפה, אתם ממש שמים לב לכל הפרטים הקטנים. וילכו בני רימון לבארותי, רחב ובענה, פסוק ה', אחרי שעזבנו את מפיבושת, עוברים לדבר על איש בושת. וילכו בני רימון לבארותי, רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת. כן? בצהריים, יום חם, יום חמסין. והוא שוכב את משכב הצהריים, כן? שעת צהריים, שעת לאות ועייפות, הולכים לנוח קצת. והנה, והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים. ויקו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקוהו וימיתוהו ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו וילכו דרך הערבה כל הלילה. כן? אז זה משהו מוזר מאוד. המוזרות פה זה שלא מובן מה בדיוק סדר הפעולות שנעשה.
למי עשה?
כן? האם הם התחפשו ללוקחי חיטים, ככה היה מובן, כי הם הנושא של כל הפסוקים, רחב ובענה, שהם הגיעו עד הבית, כי אני מניח שעכשיו כשהם בלחץ, אז כנראה שומרים שם מאוד חזק. יש שם שמירה סביב, למרות שהם עצמם שרי גדודים, שהיו פעם עם, של בית שאול. אבל אני מניח שבאמת מי שלא היה ממש בדל לדמות של החצר המלוכה הזה, נזהרו עכשיו מלתת לו להיכנס. לא נתנו לכל אחד להיכנס. אז הם התחפשו ללוקחי חיטים, נשוי חירים כאלה, וככה הצליחו להיכנס, היכו אותו, ואז מה זה ונמלטו? נמלטו? מה בדיוק קרה? ואז הם לקחו את הראש שלו? לא, לא מובן, חזרו, היו, לקחו, מה קרה פה? כן. כן, שר הגדוד זה יכול להיות שר האלף. שהם היו צריכים להתחפש. אפשר להגיד כמה פירושים. אני אתן לכם כמה הצעות, אבל כמו שאמרתי לכם, השאלות תמיד יותר טובות מהתירוצים. ולמה זה כל כך חשוב גם אחר כך, אחרי שכל ההסברים שלי ייתן, כמה אפשרויות, אני אומר ככה בכללי, עוד לפני שהיינו בפרשנים, כמובן שיעורי בית זה לעיין קצת מסביב, הרד"ק, מלבים, אם יש פה, אולי אפשר, יש שם אוצר נחמד, נכון? יש עוד... איפה אחורי? פרשנים. בואו ניתן לכם, נציע לכם מה אני חושב, במין הסתכלות פשוטה, מה האפשרויות שעולות לפנינו. אחרי זה נעיין קצת, נראה מה... כתוב פה ככה, והם באים לשם, כחום היום, זאת אומרת, מגיעים למצב שהוא באמת, הם כנראה מכירים גם קצת את הסדר יום, או שהם לא מכירים, יותר רגילים שהם לא מכירים את סדר היום שלו, הם שרי צבא, הם לא כל היום נמצאים אצל המלך. והם מגיעים כחום היום, ואפשרות אחת להגיד שהם עצמם, הן, והן הבאו עד תוך הבית לוקחי חיטים, נכנסו פנימה, ויקו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. אבל הם היו הנושא. אז זה קצת קשה להגיד שהם התחפשו. בדיוק, אחרי למה צריך לחזור ולהגיד, רחב ובענה אחיו נמלטו. כן? למה קשה להגיד? כי הם היו הנושא. מי זה והן הבאו עד תוך הבית? אז זה בדיוק העניין. שאלה מה האפשרויות שהיו פה. חסר פה איזה תמונה, יש פה איזה תמונה מעורפלת משהו. אני מעריך שנוצר מצב כזה. עכשיו אני אצייר את זה בראייה הפשוטה שלי. והנה באו עד תוך הבית, הם מגיעים כנראה עם עוד אנשים, מחופשים כלוקחי חיטים. והנה כתוב, והנה באו עד תוך הבית, ועד ולא עד בכלל. זאת אומרת, יש שם שומר, לא נותן להיכנס. מה עושים? לא. מה עושים? יפה מאוד, מקים את השומר אל החומש, כמו שעשו לאבנר. עד תוך הבית. והנה באו, עד תוך הבית, לוקחי חיטים. עד תוך הבית ולא עד בכלל. לא בתוך הבית, בדיוק. לא נותנים להיכנס, אתה יודע, מלך ישן, נו מה, מי נותן לו להיכנס? לא, זה מה שמפריע להבנה. נו מה זה עד תוך הבית? לא, עד זה לא עד בכלל. בדיוק. לא, יותר מזה. ורחב ובענה אחיו נמלטו. מה פירוש נמלטו? לא, הפוך. נכנסו לתוך הבית. לא נותנים להיכנס לבית. המלך ישן. מי ניתן להיכנס עכשיו לבית? שומרים על הבית. נכון? הם באו כאיזה חבורה כזאת של רעשנית כזאת שבאים לקנות חיטים. רוצים מסחר מחר. נכון? השומר לא נותן להיכנס. צ'יק צ'יק צ'יק. מחסנים את השומר. הם נמלטים פנימה. בינתיים עושים שם איזה בלגן. נכנסים פנימה, קורטים את הראש, או לוקחים את הראש, לא יקעו אותו פעמיים, יקעו אותו אל החומש, ונמלטו, וחזרו אל התמונת המצב, היא שהם באים, יש איזו התקהלות עד בית הבית, הם עוד לא בתוך הבית, בכניסה לבית, ושם הם צריכים לבוא מחופשים, ואז הם נמלטו פנימה לתוך הבית, זה נקרא נמלטו, מתוך כל מה שקרה, המאומה שהתרחשה שם, שיכול להיות שהם בכלל לא היו קשורים אליה, זאת אומרת, אנשים המחופשים ללוקחי חיטים, הם אלה שעשו את הבלגן, והעיקו שם את זה, ניצלו את המאומה שהייתה שם בחוץ, נכנסו פנימה, יצאו עם הראש שלו, ונכנסו אותו תוך שק של חייטה כזה, ונעלמו.
אז מי שיקע את השומרים בחוץ, זה בכלל...
אתה שומר בחוץ, כן.
מי שיקע את השומרים...
יכול להיות שזה כן, רק שלא... אתה מבין, זה היה מוסווה איכשהי. הם היו עם עוד אנשים שיסבו אותם. כנראה. בדיוק, בדיוק. וזה נקרא נמלטו, נמלטו פנימה ולא החוצה. אתם יודעים, איך לפעמים מילה יכולה לשבש לנו את ההבנה? זאת אומרת, המילה נמלטו אצלנו מיד מציירת, כל מצב של פרשנות הוא תמונה שיש לך בראש. איזה נקודת מוצא אתה יוצא? המילה נמלטו בשביל כולנו מסמלת לברוח ממקום. אבל להימלט זה גם להימלט מצד מיד שומרים, להימלט זה גם להיכנס, זה לא רק לצאת. אצלנו בתמונה זה לברוח, יש גם מצב הפוך, בסדר? אז הם נכנסים פנימה, עכשיו תראו הכל מסודר, ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, הגיעו עד החדר הפנימי שבו הוא ישן. זה באמת צריך מאומה גדולה בחוץ כדי שיצליחו לעשות את זה. עכשיו, לא, זה את השומר, זה מה שאני אומר. כאן חסר התמונה של שקורה משהו בחוץ. זה נכון עד הבית ולא בתוך הבית. יש שני, שתי תמונות. יש תמונה של הריגת תשבושת, ויש תמונה של משהו לא ברור שקורה בחוץ. עכשיו, למה זה מתואר בצורה לא ברורה? כי זה בדיוק הייתה הסיטואציה. מה קרה? מה קרה? אנשים יוצאים החוצה. קרה משהו, צעקות, יש זה, מכות שם בחוץ. הם יוצאים החוצה. טוב, אני אתן לכם דוגמה לזה. עוד דוגמה לבדיוק תיאור כזה דומה של... שזה לא קשור לרצח, אלא קשור לגזל. לא, אבל בפסוק ו' לא כתוב שהוא שוכב. פסוק זין, פסוק זין, ויבוא עד, בדיוק, עכשיו הם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, נכון, תראה, כל פעם מבולבל. אבל עכשיו שאני נותן את התמונה, אז זה כבר באמת סותם את האפשרויות האחרות, זה כל כך מתוק, שקשה לצייר עכשיו משהו אחר, אבל בוא נלך עם זה, בוא נמשיך הלאה, ונראה שזה באמת מיישב. ויבוא הבית והוא שוכב על מיטתו, עכשיו זה מצוין, הם נכנסו לתוך הבית בחסות המהומה שיש בחוץ, שיקעו שם בחומש איזה מישהו, בסדר? זה שוב, כמו שיקעו את אבנר, חומש זה החלק אזור הריאות, הכליות, הכבד, אזור הצלעות, אל בין הצלעות.
ויקו וימיתו, אגב, זה גם מעניין מאוד, שיקו את השומר בחוץ, ששומר, שזה בעצם שוב אבנר. זה מות אבנר מספר 2. נכון? גם אבנר הוא קהל החומש. בשער של חברון. הם עשו את זה, לא, אבל גם פה התיאור הזה שהוא קהל החומש, כי מה זה השומר הזה שלא נותן להם להיכנס עכשיו? שוב מישהו שמעכב את מלכות בית דוד. הוא שומר על השבושת. יש תחליף אבנר עכשיו, נכון? השומר הזה הוא כאילו עכשיו תחליף אבנר. כן. בדיוק, זה מה שאני אומר, גם שאני חושב, אני מסכים. מי בדיוק ייקח שם את האיש של החומש? זה מעורפל, זה בדיוק, זה לא ברור, בדיוק פתאום מישהו נרצח שם, אנשים יוצאים, יש מאומה, תזמינו אמבולנס, יש חמור כזה שהוא אמבולנס, כזה קוז'ק על הזנב. עושים איזה משהו, יש שם מאומה בחוץ, ומנצלים את המאומה, והם נכנסים פנימה, ומוצאים את הראש של איש בושת, והם מוקים אותו, הם חותכים את ראשו, הם לא מקים אותו לחומש ולא שום דבר, זה לא שתי מכות לאיש בושת, כמו שהבנו בהתחלה. שזה לא מסתדר בפשט הפסוקים. כן? וחדר משכבו, ויעקוהו, וימיתוהו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה, ויביאו את ראש ישבושת את דוד חברון, ויראו אל המלך, הנה ראש ישבושת בן שאול, אויבך, אשר ביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה, משאול ומזרעו. כן? ולמול מה שאמרתי לכם קודם, שדוד לא מתפעל מגזר דין של שמיים על מי שמגיע לו, על חשבונות שמיים, לעומת מה שהם, מה שמניע אותם לעשות, זה שהם יודעים שהקדוש ברוך הוא, כן, תראו איך שאנשים כאילו עושים ברצונם הרע, ותולים בקדוש ברוך הוא. ואומרים, הוא שלח אותנו, הנה הקדוש ברוך הוא רוצה שככה יהיה. לעומת דוד שבשום צורה ושום אופן לא נותן למחשבה כזאת להשתלט עליו. כן, הוא תמיד שואל את עצמו, האם אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. ולא להפך, לא מחליט שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. תראה, יפה. אתה שואל, אולי הטיעון שלהם נכון. אז אני אגיד לך משהו. אני כל פעם שאני קורא את הדברים של דוד, אני מנסה לצייר את הפרצוף של רחב ובענה. מה הם חושבים? ואתה רואה שזה בדיוק, יש איזה שלב שהם חושבים כמוך. יש איזה שלב, למה? כי דוד אומר להם ככה. ויען דוד את רחב ואת בענה אחי בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. מה הם חושבים עכשיו? הוא מסתכל לרחב אל בענה, עושה לו ככה, פרצו, אתה רואה? שיחקנו אותה. עכשיו הוא כבר נשבע, ייתן לנו איזה ג'וב, סדר אותנו. כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והיה כי מבשר בעיניו, גם זה היה טוב מאוד, נכון? עד כאן? נו-הו, מה הוא עשה לו? הם עוד לא יודעים, הם לא... מבשר בעיניו. עד כאן נשמע, הכל בסדר. שהם הולכים לקבל איזה פרס, איזה צלש על מעשיהם הטובים. והיה כי מבשר בעיניו, והוא חזה בו, והוא הרגהו, בציקלג, אשר לטיטי לו וסורה. עכשיו פתאום משהו בפרצוף שלהם משתנה. נכון? בבת אחת, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אבל דוד בכוונה מושך שני פסוקים, שני משפטים, באיזה מין אשליה שאולי הוא הולך לתת להם איזה יישר כוח, או איזה ג'וב, או איזה משהו. כי זה באמת כזה, כאילו. נכון? הם עשו ככה, אז הוא... אגב, למי עוד קרה דבר דומה? שמואל אל הגג. נכון? ואילך הגג מעדנות. אכן שר מר המוות, רואה מרחוק את שאול שמואל הנביא, אמר, או, עכשיו ישיבו לי את זכויותיי, אין פחד מוות, שר מר המוות, או. אין? גם הם ככה חושבים כמה דקות, נו, שכוח, אתה רואה, השתלם, וככה לעשות מבצע נועז. הימור נכון עשינו, הימרנו על הסוס הנכון. וגם פה, עדיין לא ברור להם שהוא הולך להרוג אותם. כי המבשר, אומרים זה קל וחומר, המבשר בעיניו, שהיה מבשר בעיניו שהרג את ששאול מת, רק בישר לי ששאול מת, הרגתי אותו, אשר לטיטי לו בשורה. עכשיו, אף כי, הנה הקל וחומר, אף כי אנשים רשעים, עכשיו הם מבינים שהוא הולך להרוג אותם, רק עכשיו, הרגו את איש צדיק בביתו, על משכבו, ואתה לא אבקש את דמו מידיכם וביארתי אתכם מן הארץ. כן? רק עכשיו זה נחרץ וברור, הולך להרוג אותם. ויצב דוד את הנערים ויארגום, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הבריכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו ויקברו בקבר אבנר. אגב, לתלות אותם מעל הבריכה בחברון, ויתלו על הבריכה בחברון, יש פה שני דברים, זה לא יאומן. כששאלתם את זה קודם, למה דוד עשה את זה? ולמה זה מצוין? שתי דברים, על הבריכה אפשר להגיד, על יד הבריכה. ואפשר להגיד, על הבריכה. מה ההבדל בין על יד הבריכה לעל הבריכה?
על הבריכה, פירוש הדבר שבאותו כמה ימים אי אפשר יהיה לשתות מים. כל חברון, כן? רואים את הדם על המים. זה לא יאומן איך שדוד מתנהג, זה פשוט מדהים. התנהגות שהיא לא תאומן. אז אמרתי עכשיו למה הוא קצצו להם את הידיים והרגליים, נכון? שיתפטף הדם. כן? שיהרגו אותם קודם כדי לא להתעלל בהם סתם, שלא ימותו מאובדן דם, למרות שזה מוות די מהיר, אבל שיקז דמם. ואפשרות שנייה, אם זה על יד הבריכה, על יד הבריכה, אז זה מקום מאוד ציבורי. כל מי שבא לשאוב מים, לא יודע, התאבון כבר יצא, אולי יש תורק מים, אבל התאבון כבר התקלקל לאנשים שבאו לשאוב מים באותו יום, התפרסם מילטה, שתלו שם שני אנשים, ויד כולה, בקרה, בקרה, התביטלו, וכולם יודעים טוב מאוד. האנשים שרצחו את איש בושת, אבל לטעמי על הבריכה, זה על הבריכה, ולא יכלו לשתות מים מן הבריכה. וגם לא להשקוט את הצון, כן? שיטת אבל, איך דוד כופה אבל על כל הציבור של שבט יהודה, שאף אחד לא יבוא ויגיד, נו, אבל היה מגיע לו. זה משמיים. המזוזות שלו היו פסולות כנראה בבית. זה מגיע לו. כן? שן יותר מדי. מי הולך לישון אחרי הצהריים? היה צריך ללמוד תרא. מה זאת אומרת? דוד מחק את כל האפשרויות האלה. שר וגדול נפל בישראל. כמו שהוא אמר על אבנר. גם פה. איש צדיק. כן? כופה את האבל על כל הציבור של שבט יהודה בחברון.
אני, אתה חושב, בדיוק על המשפט כזה שאמרת עכשיו, היה צריך שהדם שלהם יטפטף לתוך הבריכה. כמה ימים אי אפשר לשתות מים עכשיו? עוצר מים, סגרת שיבר.
זה נראה כל פעם שכאילו, דוד, גם המקרה הקודם שהיה עם אבנר, וגם כאילו קשים כאן בצוריה, וגם המקרה של, כל המקרים שכולם...
אתה רואה שהוא צריך לעשות מעשים דרסטיים. זה צריך לעשות מעשה, להפסיק מלחמת אחים. הרי זה דברים מטורפים, בני ובנך. אם אתה חושב על פינוי גוש קטיף, הלגיטימיות של זה התחילה מרצח רבין. זה התחיל אז. לא משנה איך שרבין התבטא כלפי אנשי נצרים, פלופלורים וכל מיני כאלה ביטויים. אבל כלפי הציבור, הלגיטימיות, אתם הסתתם ואתם, אז היו כמה, אין ספק, חוץ מכל מיני פרובוקטורים. היו גם בציבור שלנו אנשים שהתבטאו ככה. איך מונים, חותכים במעגל איבה כזה. שהוא קיים, גם היום, צריך ללמוד, הרי זה מסר לדורות. זה לא סיפורים רק על מה שהיה. אתה רואה איך מלכות בית דוד עולה. המשיח האולטימטיבי, כמה ייסורי עם ומלחמות פנימיות ותחכים ורצח ושקר וכזב. כמה יכול להיות עד שיצא דוד לאור, עד שהאמת תופיע. זה משהו מדהים. זה לא יומן. אגב, היחס הזה של דוד אל שני האנשים האלה המבשרים, וכשאני אומר שהוא עשה דבר מאוד דרסטי, שהדם שלהם טפטף לתוך הבריכה בחברון, רק חושבים על זה, את התמונה הזאת. הרבה פעמים אנחנו קוראים את התנ״ך ולא ממש מציירים, מכניסים את עצמנו להיות תושבי חברון של אותה תקופה. תכנסו רגע להיות תושבי חברון של אותה תקופה, ותחשבו כמה אנשים באו להתקהל על יד הבריכה באותו זמן. והאישה אומר, אוי, זה מזל שהספקתי לחבס לפני יומיים. יש לנו עוד קצת מים בבור, אצלנו בעליית הגג, אפשר לקבל. זה פשוט... הוא עשה משהו דרסטי ביותר כדי לעצור את היחס הזה של עוינות, של מלחמת אחים. זה אסקלציה שיכולה להידרדר ולעצור. דוד חייב לעשות דבר איום ונורא, ולכן הוא עושה אותו. לכן הוא גם מקלל את אבנר וזה, אז נגיד, הכללה לאבנר ולאבישי, ליואב ואבישי, זה משהו בחוג הקצינים שלו, בחוג האנשים המקורבים לשלטון. פה זה משהו לכל העם. בשורה כזאת כבר עושה רגליים, כבר לא צריך לעשות אבל ולא תענית ולא צום ולא משפד. מספיק. תלה אותם כמו שתלה אותם, זהו. אין לך. כן? זהו.
אז איך דוד היה
צריך כן להתנהג עם אבנר ועם אשבושת? הוא רצה. תראה, שלום. דוד מיכל. נכון? הוא חשב שאבנר, באמת עם כל הצביעות של אבנר ועם כל מה שיש בו, אולי הוא באמת עשה תפנית. אולי הוא עשה תפנית. הרי זה מה שדוד נותן לו צ'אנס. דוד הוא איש התשובה. מה אם לא כך? הרי על דוד עצמו חשבו שהוא ממזר עד שהוא עלה למלוכה. אז הוא לא, הוא נותן את האפשרות, עם מלא יואב, וכל ההיסטוריה אתה נראית אחרת. בסדר?
למה דוד כשהוא
לא, אני חושב שזה עניין של הקל וחומר. אתה שואל, אני אחזור את השאלה בשביל הצופים במחשב. אתה אומר ככה, כאילו דוד אומר, ואף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו. ואתה אומר, ואם הוא היה שולף את חרבו ויוצא נגדם במלחמת אחים, אז היה בסדר? אז, קודם כל יכול להיות שכן, זאת אומרת, אם הם היו אומרים לו, בוא עכשיו אנחנו לוקחים אותך לדוד למשפט, למען ימיתך דוד, והם היו שולפים חרב, והוא היה שולף חרב, ואנשים שם מסביב היו הולכים והורגים, והיה מלחמת אחים, וכזו וכזו תאכל החרב. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יחסל איתכם חשבונות. הוא לוקח את הנימוק, הרי דוד לוקח פה את הרי הוא הורג אותם על הודעת פיהם. הם יכולים להכחיש, להגיד, לא אנחנו הרגנו, יש עדים שהם הרגו? אין עדים. הם העדים והם הזה, הרי על פי דין תורה, הם לא חייבים מיתה. על פי הודעת דין לא מורגים, על פי דין תורה. דוד משתמש במשפט המלוכה. הבאתם לי את המלוכה, אתם אומרים שאני המלך. בסדר גמור, אני אפעיל את משפט המלוכה עליכם. הראשונים שדוד מפעיל עליהם את משפט המלוכה זה רחב ובענה. אנשי בנימין, שחשבו לעשות פה איזה ספין, למצוא חן בעיניו. אז אני חושב, האיש שוכב על מיטתו, בא להדגיש את הקל וחומר. הוא רק בישר לי ששאול נהרג. הוא חשב שהוא היה כמבשר בעיניו. אתם עשיתם מעשה חמור. אתם לא רק מבשרים לי שאיש בושת מת. גם הייתם מבשרים לי שאיש בושת מת, הייתי צריך להרוג אתכם. אבל זה נגיד לא הייתי עושה. כי זה לא כמו שאול. הוא לא קורא לו מלך, הוא קורא לו איש צדיק. אבל הרגתי איש צדיק ואתם באים אליי לתת לכם פרס? לא יהיה כזאת. כן? זה בדיוק התמונה. בואו רק, כן. נכון מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אתה אומר, בנוסף לזה שהוא כבר לא רואה את עצמו כאיש בושת, אלא בן שאול, הוא נקרא, כי זה היה כל החשבון פה, לתת לשאול איזה ניר, איזה, איך נקרא, שארית ושם בישראל, שהוא המלך, דוד קורא לו איש צדיק. לשאול הוא קורא משיח השם, ואיך לא הראת לשלוח ידך במשיח השם, פיך ענה בך, אני שלחתי ידי במשיח השם, ופה הוא קורא לו איש צדיק. אף פי שהוא מרד בו, אני מחליט אם הוא צדיק או רשע. זה לא החלטה שלכם. נכון. כוח אבנר, דוד הבין את זה. כן.
זה נראה שדוד מראה שהם עשו שלושה עוונות. הרגו איש צדיק, בביתו, על משכבו. ואז באו להם גם בשלושה. הרגו, יקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתו על הברכה.
יפה. לא חשבתי על זה. אני יפה מאוד. כן, שיש פה איזה שלושה שלבים. כן? הורגים איש צדיק בביתו, על משכבו, ללא סיבה, ללא עילה, ולכן שלושה דברים עושים להם, הורגים אותם, כמו שהם הרגו, קצצים את ידיהם ואת רגליהם, כמו שהם קצצו את ראשו, ותולים אותה לברכה, כמו על משכבו. כן? עם כל המשתמע. אגב, למה דוד כל כך מחמיר באנשי דמים ומרמה שכאלה? בואו תסתכלו בתהילים, כזכור לכם שספר תהילים זה הביוגרפיה של דוד. יומנו. האישי. הפרק הזה אנחנו נקרא עוד פעם. נזכיר אותו, אבל נעשה לו פרומו. אם אני זוכר נכון, זה פרק קוף יוד א'. בואו נראה. לא, לא קוף יוד א'. אולי קוף א', נראה, שנייה. כן, פרק קוף א'. קוף א'. לדוד מזמור, חסד ומשפט אשירה לך, אדוני הזמר. השכילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי את הלך בתום לבבי, בקרב ביתי. לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל, עושה סתים סניתי, לא ידבק בי. לב עיקש, לבב עיקש, אגב זה מסביר גם את אבנה, את יואב, לא, אבל נבל כבר זה עוד קודם. פה מדובר, למה אני אומר זה הפרק שמתאים מאוד לעכשיו? כי השכילה בדרך תמים, אני אשכיל לדרכי ללכת בדרך תמימה ולא בנחלולים, מתי תבוא אליי את הלך בתום לבבי בקרב ביתי? זאת אומרת, זה תרום המלוכה. זה בדיוק השלב, איך אני רוכש מלוכה? איך אני מקבל את השלטון בישראל? לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל. עושה סתים סניתי לא ידבק בי, לבב עיקש יסור ממני, רע לא ידע. מלושני בסתר ראהו אותו עצמית, גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל, עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. זה רק הסביר אגב גם מה שקרה עם מפיבושת, שדוד חשד בו שהוא לא נאמן לו. כן, נאמני ארץ. לשבת עמדי, הולך בדרך תמים. הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. לבקרים עצמית כל רשעי ארץ. להחריט מאיר אדוני כל פועלי אבן. כמה שזה מתאים. רשום ביומנו של דוד. כן, רואים? בדוק ומנוסה. עושה את מה שהוא כותב. איש אמיתי. מה שהוא כותב שהוא יעשה, אכן עשה. לא נותן לאנשים כאלה לא לשרת אותו ולא להתקרב אליו. רשעים. אולי זה הדגש על, על איש צדיק במיטתו, בביתו, על משכבו. כן, להבליט את הרשעות שיש כאן, את הצד הרשעותי של מה שהם עשו. כן, בשמו של דוד ובשם אלוקים. כן, אנשים כאלה, עושה סטים כאלה, למחוק אותם. כן, והמחיקה היא, כמו שאמרנו, עם דם על המים. כן, שאי אפשר לשתות כמה ימים בחברון. יכירו וידעו כל אנשי יהודה וכל בני דוד ההולך ובונה את ביתו בחברון לקראת עיר השם, שזה מה שיהיה. זה הסדר החדש שהולך להיות פה. פה לא יהיה חוכמות. עוד נקודה אחת שחשוב להוסיף, שלא עליתם עליה, זה כל העניין הזה של ויברחו הבארותים גיטיימה. מה בדיוק קרה שם? כאילו, מה העילה לרצח הזה? מי עם הבארותים האלה? מה זה הבני רחב? קוראים שהם מבני בנימין. אם הם באמת מבני בנימין ואנשי שאול, למה לרצוח? זה גם עולה לשאלה ששאלת בהתחלה. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול. שם האחד בענה ושם השני רחב בני רימון הבארותי. מבני בנימין. אז אם, למה צריך לדגיש מבני בנימין? למה? מכלל שבארותים יש שהם אינם בני בנימין. אז מי הם? ולמה הם ברחו? ויברחו הבארותים גיטיימה והיו שם גרים עד היום הזה. גיטיימה זה רמלה. גת רימון, לא, גת רימון זה סלע רימון זה כנראה מקום אחר. גת רימון זה יונה הנביא, הוא מגת רימון, אם אני זוכר נכון. אם אני זוכר נכון, גת רימון, סלע רימון, כן. אבל זה לא, זה כיוון שונה, זה אזור המדבר. גת רימון, תכף נמצא לך את גת רימון, מלכים ב' פרק י' ד'. או, גת החפר, סליחה, אתה צודק. גת רימון, גת רימון זה רמלה. גת החפר, גת החפר, כתוב בספר מלכים ב' פרק י' ד' פסוק כ"ה, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד עדי המערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. גת החפר זה מזוהה כציפורי, אזור ציפורי, משהד. הכפר הערבי משהד מזוהה כגת חפר. אזור גלילי, כן. אזור צפון. שוב, השרות, למרות שהחפר, המילה חפר אולי מתאימה לעמק חפר. אזור הזה דווקא לחפש. אבל גת רימון זה מזוהה כרמלה של היום. העיר רמלה. וזה מתאים, כי זה באמת גבול נחלת בנימין. אם אני זוכר נכון, זה גם מופיע בספר יהושע. צריך להופיע שם. בוא נסתכל רגע. לא. גת רימון לא מופיע. אצל שמעון מופיע, אצל נחלת שמעון מופיע בדרום, עין, רימון ואתר ועשן, עין רימון, עין רימון. אז מקומות שבשם רימון יש כמה מקומות בארץ. בכל אופן, מה זה באמת העניין הזה של ויברחו הבארותים, ואיך זה קשור לכל הסיפור הזה, האם זה בכלל קשור? והאם אכן בני רחב ובענה הם באמת בני בנימין? ומה המשמעות של הדבר הזה? איזה עניין יש להם להרוג את ישבושת? מלבד האינטרס האישי, האם יש פה עוד משהו שמסתתר שאנחנו אולי לא יודעים עליו? כדי לענות על זה, בואו תסתכלו בשמואל ב', כן. לפניה? כן. כמה לפני? באיזה הקשר? אז בואו נפתח רגע בספר שמואל ב' פסוק כף א', פרק כף א', סליחה, שמואל ב', פרק כף א', פסוק א'. ויהי רעב בימי דוד 3 שנים. שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני אדוני. ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. על אשר המית את הגבעונים. רמז לקבל דוד, למה יש פה אל שאול ואל בית הדמים. זה כאילו שני דברים. אז אומרים חזל, אל שאול שלא הספידו את שאול כמו שצריך, ואל בית הדמים על מה ששאול עשה לגבעונים. מה עשה שאול המגיל לגבעונים? ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, ויאמר עליהם, מקודותיים, סגור סוגריים, תפתח סוגריים, בסוגריים, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי מיתר האמורי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם, בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם, ובמה אכפר, וברכו את נחלת אדוני. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים, מה אעשה לכם? אין לו, לא רוצים כסף, לא רוצים להמית אף אחד מישראל, שום דבר, אז מה אתם רוצים? כן. תראו את שוב את השקרנות. דוד אוהב אנשים שקרנים, במרכאות. אין לנו להמית איש בישראל. ויאמר, מה אתם מבקשים, מה אעשה לכם? ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו, ואשר דימה לנו, נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל, יותן לנו 7 אנשים מבניו והוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ותראו מיד בפסוק הבא, ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בנותם בן דוד ובן יהונתן בן שאול, ויקח המלך את 2 בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת, ואת 5 בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל, מיכל הכוונה פה למרב, חז"ל אומרים, לאדריאל בן ברזילי המחולתי, וידנם ביד הגבעונים, ויוקיעום, וכו' וכו' וכו'. סיפור ידוע. זאת אומרת, מה התמונה שמתקבלת פה? וזה כנראה קשור לרחב ובענה. להוקיע? כנראה זה להרוג. בצורה גלויה. זאת אומרת, להראות שזה, הגמרא בירושלמי מסבירה שזה כוחו של חילול השם. מה גודלו? גדול קידוש השם מחילול השם. שכל הרואים את אלה תלויים, הרי חילול השם שיהיה תלוי אדם חצי שנה. הוקיעו אותם 50 שנה, עד שירד גשם. תקרא, זה המשך הפסוקים שם, תראה. ולמה עשו את זה? על זה הגמרא אומרת, גדול קידוש השם מחילול השם. שאנשים יגידו, על מה? כששלחו ידיהם בגרים גרורים. כן? הם שלחו ידיהם בגרים גרורים. עכשיו, למה שאול רצה להרוג את הגבעונים? אז אומרים, חז"ל בפשט אומרים, חז"ל אומרים לא בפשט, בדרש, הם אומרים, שלא התכוון ממש להרוג, אלא רואים את זה מהדברים של הגבעונים, אשר דימה להורגנו, דימה, הוא רק רצה, הוא רק... איך הוא בעצם השביל? הוא סילק אותם מבית המקדש. כשהוא העביר את המשכן לגבעון, הוא כנראה סילק את הגבעונים. כן, מלעבוד במקדש. הרי זה הייתה המחיה שלהם, ממה הם התפרנסו? מישהו חוטבי עצים ושואבי מים למקדש. ככה יהושע מינה אותם. עכשיו כשהמקדש הופך להיות של שאול, אבל הדבר השני, הרי הם נקראים נתינים. הגבעונים הם נתינים. אסור להתחתן בהם. הם חיים לעצמם. זה מין איזה עם כזה בתוך, כמו ש... לא יודע אם זה דומה או לא דומה, זה כמו הדרוזים של היום. נכון? הם שרתים איתנו בצבא, והם אנשים נחמדים, שרתים איתנו שירות. והתחתן איתם אסור. הם מתחתנים, זה רק בגיור. אי אפשר, הם גרים תושבים כאלה ואחרים. אני מניח שאין להם עבודה זרה, ואין להם צדדים כאלה ואחרים של... זאת אומרת, אם יש מושג גר תושב, אז הדרוזים בהחלט יכולים, ודאי חלקם הגדול, יכולים לענות לקריטריון הזה. מלבד הבעיה שאין היום דין גר תושב, כי אין לנו שמיטה ויובל ואין לנו את כל הדינים הנוספים. זה רק שכל יושבי עליה. אבל מבחינת הרעיון זה מובן. בניגוד לרובם של הערבים שהם לא גרים תושבים, לחלוטין. והקנאה הזאת, הביטוי וקנותו לבני ישראל, מה היא מרמזת? איפה מצאנו קנאה בתנ"ך? סביב מה יש קנאה? רומנים, נכון? רומנים כאלה, רומאו ויוליה כאלה, מעוררים קנאה אצל חמומי מוח. נכון, אבל תבין שזה אחד יגלוש לשני, גם אם לא הייתה עבודה וזרה פה. כן, התחתנו איתם, מתחתנים בהם. שאול לא רוצה שיתחתנו איתם. אז מה פתרונו? אני עכשיו, קודם כל, אסלק אותם מכל המפגש עם הציבור הישראלי. נכון? הם לא נמצאים עכשיו... טוב, נתייחס לשאלה. דוד מקנה, שאול מקנה לגבעונים, פירוש הדבר, מקינתו לבני ישראל שמתחתנים איתם. ואז א', הוא באמת מסלק אותם, כמו שחזל אומרים, מסלק אותם במקום ציבורי, לא נותן לה להסתובב. ב', צריך להבין שיש פה כנראה גם מניע שקשור לנחלה. הרי אחד הדברים שגרם לשבט בנימין, את כל אותם תקלות שהיו איתו, את ההתקלויות שהיו עם שבט בנימין, זה ששבט בנימין הוא השבט הכי מקופח. זאת אומרת, איך שנכנסו לארץ, קודם כל יש לו נחלה קטנה. אבל איך שנכנסו לארץ, מיד בני ישראל בזה תקלה טכנית כזאת של, של, כן שאלו, לא שאלו, כן יהושע, לא יהושע, שאלו בהשם, לא שאלו בהשם, חצי מנחלת, ואת האזור הכי פורה של נחלת בנימין, משאירים ביד הגבעונים. זה גבעון, שזה אזור של גבעת זאב של היום, נבי סמואל, אל ג'יב, כל האזור הזה, הכפירה, תל אל כפירה ליד מעלה החמישה, קריית יערים, שוב ליד מעלה החמישה, באותו אזור, קריית יערים כמו שזה באותו מקום של היום, ובארות. אלה ארבעת הערים של הגבעונים, שנשארים בידיהם. עכשיו, שבט בנימין, תוסיפו בחשבון, שמוכה בצורה מאוד קשה לסיפור פילגש בגבעה, נכון? נשארים 600 משפחות וחלקם עוברים בכלל לעבר הירדן, ליבש גלעד. חלקם מפוזרים פה בנחלה הקטנה שלהם, אבל עכשיו צריך להתחיל להתיישב במחדש. ברור שהגבעונים מתרבים, ריבוי טבעי, לא מעבר למה שרגיל, אבל הם מתרבים ומשתלטים על הנחלה. עוד נחלה ועוד נחלה, לאט לאט הם... כן? אז אני מניח שגם יש פה איזה קישור למצוקת שטח. שעכשיו בני בנימין מתרבים מחדש, הם מרבים בנים ובני בנים, ככה כתוב עליהם בספר דברי הימים. הם מתחתנים עם הרבה נשים כדי ללדת הרבה משפחות, להגדיל את השבט מחדש. המלך הוא משלהם. עושים סדר חדש בנחלה, סדרים את העניינים מחדש. הם מקפחים את הגבעונים. בצדק, שלא בצדק, לא בלי להיכנס, בעובדה. עכשיו, אותם בני רחב, אפשר עכשיו להסביר את זה כפול ומכופל. אפשר להגיד שכנראה בני רחב בענה, הם בני תערובת כאלה. הם בני בנימין, אבל בעצם הם בארותים. כי כל זה קוראים להם בארותים. ואז כותבים שהבארותים ברחו. זאת אומרת, הם בעצם אותה אילת, הם ילידי אילת הקנאה של שאול שרצה להקות את הגבעונים. לגרש אותם, לסלק אותם, למזער אותם, להחליש אותם. אז הם, יש להם גם איזה שיקול, חשבון, אולי, אני אומר כל זה, אני אומר על גדר האולי, כי כתוב שהם מבני בנימין. עכשיו, מצד שני, אפשר לבוא ולהגיד שזה בדיוק להפך. זאת אומרת, אותם אנשים ששאול דאג להם, הן, ולכן המילה אם נמחקה, הם לא אם. אי אפשר לכתוב את המילה אם. הם באים בנוכלות, כל עניינם שקר וכזב. אתה רואה שדוד, כל פרק קוף א' הוא כתב על אנשים כאלה. שבאים בנוכלות. אז לכן המילה אם נמחקה, תמרור, תסתכל איזה אנשים יש פה, איזה יחס. שאול עשה בשבילם, בקנותו לבני ישראל, דאג שבני בנימין התיישבו בנחלת בנימין, ואלה עצמם שדוד דאג להם, כי הבארותים המקוריים ברחו, אתה חושב למה הם ברחו? מי איים עליהם? למה הם צריכים לברוח? בסוף הספר אנחנו, וגם שוב אתם רואים מפה, דוגמה שתנך אי אפשר לקרוא פעם אחת ולהבין. צריך לקרוא אותו לפחות פעמיים. המילה לפחות זה לגאונים. זה לפחות פעמיים. אנשים מן היישוב צריכים לקנור 50, 60, 70, 700, 7,000. רק אז מתחילים קצת לתפוס. כן. נכון. נכון, הנה, פה אתה רואה, זה כבר ביותם בשדה, כבר אז, כשהם היו עם שאול, הם כבר... כנראה, שוב, שזה, אגב, זה גם בימינו זה ככה. הרבה פעמים נתנגדים, שונאי איזה אדם, הם נכנסים דווקא לתפקידים בכירים, כדי למצוא איזו הזדמנות. כן? איך מתנקמים? הם חיפשו את הנקם הזה. אולי זה מסביר גם למה מוזכר פתאום מפיבושת. שמפיבושת נחר רגליים, והוא הסתירו אותו. זאת אומרת, מראש ברחו והסתירו אותו, אחרת היו גם הורגים אותו. היו גם הורגים אותו. זאת אומרת, הם עצמם כנראה, שתי אפשרויות להבין את זה. או אפשרות אחת להבין שהם עצמם פני תערובות כאלה, שלהם בדיוק שאול קינה, ולכן הוא רצה לסלק את הגבעונים, והם דווקא היו מהצד, מתבוללים כאלה, מהצד של הגבעונים, הם באו. הם יכלו להיות מהצד של דוד, כי הם בני בנימין, אבא מבנימין ואמא מגבעונים, והם יכלו להיות לשחק בשני התפקידים. עכשיו כששאול מת ואבנר מת והנה כולם מתו, אז הם עכשיו מחפשים את העילה להרוג. שואלת מישהי, איך יודעים שהם הרגו אותו ממניע לא טוב? ושכוונתם לא הייתה לטובה, כמו שהם אמרו לדוד? טוב, אז תשובה ללבנת, נא להאמין לדוד המלך. אנשים רשעים. אז דיברנו שבוע שעבר איך קוראים כליות ולב. דוד המלך יודע לקרוא כליות ולב בלי צורך לעשות ניתוח לב פתוח. הוא יודע מה יש בליבו של אדם, הנסיבות מראות, הוא רואה לפי שפת הגוף שלהם, הוא רואה לפי... שזהו המלך, ואנחנו רק לומדים אותו. זה ההבדל בינינו לבינו. כן.
בסיפור בציקלג עם הנער המלכי, הוא עונה לה בשירות, ביקורת...
בדיוק.
אבל פה לא.
גם פה. למה הוא אומר?
אנשים רשעים, הוא לא אומר...
אה, יפה מה שאתה אומר. כן, זה לא שמתי לב, יפה. יפה, יפה. אגב, למה שלבנת שואלת, אני אגדיר את זה ככה, ויביאו את ראש איש בושת אל דוד בחברון, ויומרו אל המלך. אגב, אל המלך, למה לא אל דוד? איזה חוצפה. אתם הולכים להרוג בשמי, בלי שקיבלתי פקודה ממני? המלך. כן, אתה רואה את הנוכלות שיש פה. אם אני המלך, היה כבודי. למה לא שאלתם את פי קודם? אתה מובן מאליו, ברור שדוד זה מה שדוד רוצה. מובן מאליו שדוד ישמח שזה כך. כן, אז לכן לא כתוב, ויאמרו אל המלך, הנה ראש איש בושת, בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, ויתן, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. השם שלח אתכם. השם שלח אתכם. אתם אלוקים. כן, החוצפה הזאת. כן, בלי, גם אם היה איש בושת, אדם רשע, והם היו צדיקים, גם היה דוד הורג אותם. אבל כשהמצב הוא הפוך, כן, כן. ודוד זה, אתם רואים מיד איך הוא קורא קריאות ולב. איזה קריאת קריאות ולב יש פה. אתם מדברים בשם השם. אתם קוראים לי המלך. לא חוצפה לקרוא לי המלך? כן, עוד הערות, אם יש. כי הוא נכה רגליים. הוא יכול להניג, הוא יכול להוליך, הוא יכול לעשות. מה הוא יכול לעשות? מי יכול להוציא ולהביא? אתה שואל. אגב, מפיבושת אגב משתמש בזה, אחר כך בסיפור של מרד אבשלום, הוא משתמש בטיעון הזה שהוא נכה רגליים. נכון? ואותו ציווה, שהוא גם עבדי שאול, זה לא יאומן. עבדי שאול, יש בהם, אתה רואה, כל האנשים ציווה, ואחר כך, אתה רואה, של לשון הרע. איך זה קרה? שדוד כל כך מתאמץ לא להחזיק סביבו אנשי בליעל כאלה, נוכלים, נכון? וגם, הוא אומר את זה גם על כשהוא רודף אחריו, הוא אומר, אם אדם מסיתך בי, אני עם השם מסיתך בי, ירח מנחה, ואם בני אדם, ארורים הם מלפני השם. מה זה בני אדם מסיתו את שאול? אנשים שסביבו. אנשים סביבו, אז תסתכלו רגע, סוגריים, אני אחזור אליי מה שאתה שאלת. פסוק בספר משלי. אחד המרדפים של דוד, כשאיש בושת, כשדואג האדומי, מלשין על אחי מלך. משלי כפתת, פסוק י' ב'. נא לפתוח שם, ונקרא בכל רם מה כתוב. משלי כפתת י' ב'. ספר משלי, כזכור לכם, הוא פרשן על התורה, על הנח. כן, י' ד'. אמרתי פסוק י' ב', נכון? מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. כן, וזה מה שקרה לשאול. וגם חז"ל אומרים שעל זה מתחייבו מיתה כל אנשי שאול. כל אנשי מסביב. כולל יונתן. כולל יונתן. מושל מקשיב לדבר שקר, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. ללא יוצא מן הכלל. למה? כי הוא ייתן פקודה והם יעשו את מה שהוא אומר. והוא מקשיב לדבר שקר, הוא לא מנסה לחקור מה האמת בעצמו, מיד מקבל את מה שאמרו, נכון? אחי מלך מורד, אז הנה כל משרתיו, אז גם אלה שסירבו פקודה, אבל הם עדיין רשעים. כי הם לא מנעו את זה.
איך אנחנו מקשיבים למשרתים
שלו? פה פה אתה אומר, גם המשרתים שהם אינם משקרים, גם הם רשאים. זה מתחיל מילה, בדיוק. זה מה שרוצה להגיד. אחר כך תמשיכו הלאה לקרוא. כל רוחו יוציא כסיל, זה קראנו, וחכם באחור ישבחנה, מושל מקשיב לדבר שקר, כל משרתיו רשאים, רש ואיש תכחים נפגשו, מאיר עיני שניהם אדוני. מלך שופט באמת דלים, כסאו לעד יקון. כן? זה לעומת זה, כן? מלך מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשאים. אז כדי שדוד, שוב, זה מחזיר אותנו על הבריכה בחברון, כדי שידעו כל משרתי דוד, שהוא לא מקשיב לדבר שקר, ולא מקבל אפילו לא איזה שקר כזה, וכאילו כזה, הנה, השם שלח אותנו, והנה, תראה את התוצאות, וכמה שזה נפלא, זה לא אנחנו, זה הוא עשה, הוא התברך, הביא לך את הראש של אויביך, שום דבר. דוד לא מקשיב לדבר שקר. כן.
מתי הם ברחו? הם ברחו
משבט בנימין, מהנחלה. כן, אבל זה לא מובן, איך שאני הסברתי את זה, אז זה מובן כאילו העילה לרצח. כי באמת משהו לא מובן פה, כי למה כתוב שהם בני בנימין? נכון? ושני שרי הגדודים היו, כן, היו בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון הבארותי, מבני בנימין. כן, מה זה בני רימון הבארותי מבני בנימין? למה צריך לציין את זה? תכתוב את זה, בשני שרי הגדודים, שני אנשים, שרי גדודים אשר לשאול, מבנימין, נכון? כי גם בארות תחשב על בנימין. מה זה כי גם בארות תחשב על בנימין? מה, אנחנו לא יודעים שבארות שייכת לבנימין? תסתכל בספר יהושע, תגלה. בארות לא הייתה שייכת לבנימין. למי הייתה שייכת בארות? לגבעונים. אחד מערי הגבעונים זה בארות. אגב, זה אלבירה של היום, כן? צפונית לרמלה. ויברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. גרים, 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 עד היום הזה. עכשיו שאלתם למה עד היום הזה? כי זה באמת מקומם, לא החזירו אותם לשם. לגבעון הם לא חזרו. לא לגבעון ולא לבארות, נשארו בגיטיימה. וליונתן בן שאול, בן אחר רגליים, בן חמש שנים היה, בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, וציהו מנתוב, התנוס היא בחובזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. עכשיו, מה שאתה אמרת, הייתי יכול לבוא ולומר, שזה כאילו מסביר למה היא הייתה צריכה לנוס. מה שאול גרם לגבעונים, לבארותים, לנוס, בקנותו, אף קרה כך לזרו. אתה רואה, הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. עכשיו, למה בכל זאת בפסוקים בפרק הזה מראים לנו כן שהקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה? שחלילה לא ייקח אדם לעצמו את הזכות לנפנף ולהגיד, אף אני כן. מגיע להם, זה בעצם מהקדוש ברוך הוא היה, זה לא אני. כמו שהאסלמים, מוסלמים אומרים הרבה פעמים, זה מן אללה. היה מגיע לו. כמו שבסרט של קלוד לנצמן על השואה, מראיינים שם הנוצרים בפולין, אז הם אומרים, כן, אבל היהודים הרגו את ישו. אז זה מגיע להם. כן, הרגו את האלוהים. אז בתנך אתה רואה שזה ממש, אצל דוד לפחות, לחלוטין לא ככה. זה לא אמונה ישראלית לעשות כזה דבר, בגלל שהיה מגיע. זה חשבון כזה, של חשבון שמיים. כן, זה מאוד בולט פה בפרק. אם יש עוד משהו להעיר על הפרק הזה, כן. כן, על הפסוק המוקשה הזה. כן, כך היא דרכו של מקרא. אבל אתה יודע שאז אנחנו עבודים. אבל זה מה שאני אומר, ששערי פירושים, שאלה טובה יש. הקושי בפסוק יישאר גם אחרי התירוץ שאני נתתי. למרות שהוא מסביר, הוא נותן תמונה. הבטחתי לכם עוד... מאיפה יש לי את הרעיון הזה? כאילו, באיזה סרט היית שפתאום יש לך... כן, אז בואו תסתכלו, תראו שאני צודק שככה מתנהל העולם הגדול. מאז ומעולם ידעו איך לעשות בלגן. בואו תסתכלו בפרק, ספר שופטים, פרק י' ח'. זה פרק י' ז' מסופר, בספר שופטים פרק י' ז' מסופר על פסל מיכה. כן, איך התגלגל הפסל הזה ואיך הוא נבנה וזה, פעם אחרת.
אולי כשנגמור את ספר שמואל ב' נעבור חזרה להתחיל מספר שופטים מההתחלה, אז נגיע לפה אחרי כמה חודשי לימוד טובים. בכל אופן, האיש הזה בונה, ואז מגיע שם אז הנער לוי, שלפי חזל זה הנכד של משה, והעסק מתפתח יפה, יש לו שם בית מלון כזה, יש לו איזה, רואים שאנשים באים ללון שם, עם שירותי דת, כל מיני שירותים הוא נותן לשם, אז חלק מהדברים זה שואל באלוהים, זובחים שם זבחים, עושים שם כל מיני עבודות קודש. ואז שבט הדני מחפש לו נחלה, ומגיעים, שולחים חמישה שליחים, לחפש להם נחלה, ומגיעים לפונדק דרכים הזה של מיכה הזה, והם מזהים את האיש הלוי, מכירים אותו, שומעים אותו בקולו, אגב זה מראה שחזל צודקים, שהוא היה אדם מפורסם, שומעים את קולו ויודעים מי הוא, ואז הוא מברך אותם, ויאמר להם הכהן, תראו פסוק ו', ויאמר להם הכהן, למרות שהוא לוי, הוא נקרא כהן, הכהן של הפסל הזה, לכו לשלום, נוכח השם דרככם, אשר תלכו בה, כן, תלהם ברוכה, ואז הם הולכים וחוזרים, מוצאים להם מקום טוב להתיישב בצפון, דן שבצפון, והם חוזרים, מגיעים, תשימו לב, הם מגיעים, בוא נקרא פסוק י' ד', פסוק י' ג', ויעברו משם הר אפרים ויבואו עד בית מיכה, מקריית יערים, הם עוזבים את אזור בית שמש, מגיעים עד קריית יערים, מקריית יערים לאזור, זה אגב, זה ממש במעלה לבונה, יש היום מקום שמזוהה ממש כמעט במדויק, כמקום הזה של פסל מיכה. איפה עמד פסל מיכה? חן הלובן. יש בירידה הזאת שבי מעלה לבונה לכיוון הלובן ואלי, יש שם איזה מין, מצאו שם מבנה שיש שם, היום זה איזה חצר של איזה ערבי, אבל רואים לפי האבנים שזה משהו מאוד קדום. זה מאוד מתאים, כי לפני העלייה הגדולה של מעלה לבונה, או אחרי הירידה הקשה של מעלה לבונה, כי אם צריך לרדת עם עגלה וסוס או עם חמור, את המעלה הזה זה מאוד מאוד מעייף. ואין דרך אחרת, זאת הייתה הדרך המקראית של שנים, אלפי שנים, זאת הייתה הדרך. ושם למטה יש את הפונדק הזה, ואז תסתכלו מה קורה. הם מגיעים לשם, ויעברו משם הר אפרים ויבואו עד בית מיכה. ויענו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, לאיש, ויאמרו אל אחיהם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה? ידעתם שיש כזה דבר? ככה, שאלה תמימה? לא, לא, לא ידענו. הנה, עכשיו אנחנו יודעים, מרגלים, אתם מרגלים, יודעים הכל. ואתה דעו מה תעשו. נו, מה הם צריכים לעשות? הם שולפים תרגיל 5. תעשו תרגיל 5. מה זה לעשות תרגיל 5? מה הם עושים? בואו נקרא ביחד, תראו מה הם עושים. הם יודעים, הם אומרים להם, אתם יודעים מה צריך לעשות. ויסורו שמה, ויבואו אל בית הנער הלוי בית מיכה, וישאלו לו לשלום, דופקים בדלת, אומרים, מה העניינים? איפה אתה? מה קורה? אנשים המכירים, החמשת המרגלים. חמשת המרגלים, שאותם הוא מכיר. ו600 איש חגורים כלי מלחמה ניצבים פתח השער אשר מבני דן. ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטפי ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ו600 האיש החגור כלי מלחמה. רואים את התסבוכת? אותה תסבוכת כמו פה. מה קרה? ואלה באו בית מיכה, ויקחו את פסל האפוד ואת הטפי ואת המסכה, ואומרו להם, מה אתם עושים? מה קרה? איפה הוא היה עד עכשיו? הלך לברר, לא, הם עשו שם מקרות כזה, עשו, הוא יצא החוצה לראות מה קורה, הם נכנסו פנימה, הכניסו לתוך השק, לקחו את כל מה שאפשר לקחת, נכון? הוא רואה אותם, הוציאו מה, בגלוי, הם לא הכניסו לתוך שק, בגלוי, הם הולכים עם הפסל, יוצאים החוצה, הוא צועק, מה אתם עושים? מה הם אומרים לו? תסתכלו מה הם אומרים לו. והם אומרו לו, החרש, שים ידך על פיך, ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן, הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל? ויתב לב הכהן, ויקח את האפוד ואת הטפי ואת הפסל, ויבוא בקרב העם. עכשיו נבלה שם בתוך העמון, הם עשו לו מעטפת בלגן, עכשיו הם יודעים שיקרה משהו. אתם רואים, אגב, הוא מסתכל שמאלה וימינה, למה ייתב ליבו? כי הוא הבין טוב מאוד שאם הוא רוצה שעוד יהיה לו לב פועם, אז כדאי שייתב ליבו, אחרת לא יהיה לו. הוא ראה מה, איזה אנשים יש שם, איזה טיפוסים. הכל פה גנוב, אתה רואה. מי שקראנו את פרק י"ז, אתה כבר אומר, הכל פה, עמך ישראל. עכשיו תבין למה שמו את זה בסוף, למרות שזה קרה די בהתחלה, בתחילת תקופת השופטים. מספרים לנו את זה בהתחלה, היינו סוגרים את התנ"ך, אומרים, אי אפשר יותר ללמוד ככה. צריך קצת לנשום אוויר קודם. ואז הם הולכים באמת רודפים, תראו את הטיפוסים האלה של שבט דן. ומיד מבינים שיהיה בלגן עכשיו, שיהיה מרדף, שיקרה משהו. נכון? זה לא יבוא בשקט. אז הם שמים את כל הילדים והנשים והילדים עם הצון והזה קדימה, והם הולכים אחורה. כנשר
יאיר כינו על גוזליו ירחף, שומרים על, על הכבודה. ויפנו ללכת, וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. הם הרחיקו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה, הלכו להתפלל מנחה, גילו שאין אלוהים. לקחו. אין ארון, אין קודש, אין כלום, שום דבר. נגנב, האלוהים נגנב, אלוהים גנוב. והם רצו מהר, הזיקו שם את כולם, נזעקו וידביקו את בני דן. ויקרו בני דן, צועקים, עצרו, גנבים, צועקים אליהם. ויסבו פניהם, ויאמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? מה יש לך אתה? ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן, ותלכו, מה לי עוד, ומה זה תאמרו אליי? מה לך? מה אתם, מה אתם רציני פה? ואמרו אליו בני דן, בני דן חושים. אתם יודעים מה זה בני דן חושים? תחזור שנית, לא שומעים טוב, עוד פעם תגיד. ואמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, תעשה טובה, אל תעשה צעקות. אנחנו שומעים גם, אמנם אנחנו חושים, אתה עושה רעש, טוב מדי. פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. תשמע, אתה צועק יותר מדי, לא כדאי לך. אתה עלול לעצבן פה מישהו. מישהו עוד יתעצבן בגללך. אז תעזוב אותך. במילים פשוטות. והלכו בני דן לדרכם, ואפילו לא מחכים לתשובה שלו, כן? מסתובבים, ממשיכים ללכת. והיהו מיכה כחזקים וממנו, ואיפן וישב אל ביתו. חזר הביתה, נו, מה? מבין שגם הוא, אלוהים הציל אותו. אני תמיד סיפרתי, היה לנו פעם איזה, קניתי לילדים שלי שני גורי כלבים. שיגדלו, שיהיה כלבי שמירה, הגרנו לבד באיזה מקום מבודד. חזרנו, השבועות היינו בירושלים, חגגנו, הכל טוב יפה, חזרנו הביתה, אין כלבים. יום דבר. היו שם פועלים זרים, זה כנראה שהם אכלו אותם. אמרנו, זה כלבי שמירה כמו שצריך. שמרו לנו על הבית, קודם להיכנס לפרוץ לבית, הם לקחו את הכלבים, גנבו את הכלבים, באו על סיפוקם, כל הבסדר. וגם פה, גנבו לו את האלוהים שלו, תגיד תודה, נשארת בחיים, האלוהים הציל אותך. לקחו את האלוהים במקומך. זה בכל זאת עשה משהו. אני אומר, רואים למה הבאנו, למה הגענו לפה? הפירוש הזה על החומש. מי הזה שיקרו אותו על החומש? השומר שעמד בפתח, אני אומר, אותו דבר פה, עשו בלגן בחוץ, נכון? הם עשו שם רעש וזה, והוא יצא לראות, ואז הם יחזו פנימה, לקחו את האלוהים, אותו דבר, הנה, אותו תמונה, לא תגנוב ולא תרצח אותו פטנט. לא מציקלג, עם העי, ועם הגבעה, עם גבעת בנימין. עם גבעת בנימין. לבני בנימין. העי וגבעת בנימין. פעמיים עשו את אותו תרגיל. משכו אותם החוצה. כן? פיתוי כזה. טוב, נעצור כאן היום. שבוע הבא, לי מתחיל בין הזמנים, אנחנו בטיול, אז לא יהיה שיעור, נודיע לכל קהל הצופים. יום שלישי הבא, אני אומנם חוזר מן המדבר, אבל אני לא חושב שאני במצב של ללמד אחרי יומיים טיול, אז ניפגש, עזרת השם. תודיעו לי מתי חוזרים ללמוד. יש לכם עוד שבוע, נכון? לא מיד אחרי פסח, יש עוד... לקראת יום העצמאות, שגם הוא יוצא ביום שלישי. אז יהיה לנו קצת כמה הפסקות. לא נורא. נזכה למשיח בן דוד ומרבי אמן.